שלום, והם בפודקאסט על המשמעות. תמיר דורטל אירח את דיקן קרן תקווה וראש מכון ארגמן, דוקטור רונן שובל. ובפרק זה התחקנו אחרי הכתיבה הפוליטית של הרצל, וניסינו להבין איזה סוג של מדינה הרצל ראה לנגד עיניו. האם מדינת אמנה חברתית, האם מדינה רפובליקנית, או סוג מדינה אחר. הצגנו באופן כללי את רעיון האמנה החברתית, ודוקטור שובל הסביר מדוע הרעיון הזה הוא רעיון הרסני ומסוכן, ושאסור שמדינת ישראל תסתמך עליו, שכן הוא מפרק את כל הרעיון שעליו מדינת ישראל קמה. רוצים לדעת למה? האזינו לנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום רונן.
שלום וברכה.
הזמנתי אותך היום כדי שנוכל לדבר על רעיון האמנה החברתית, שאני מאמין שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים אותו, או לפחות חושבים שמכירים אותו, שאפשר להגיד שכל הפילוסופיה הפוליטית של הצדקה למדינה, או הפעלת כוח, או בכלל, מתבססת על הרעיון הזה. יש לנו הוגים מפורסמים שהמציאו אותו, ביניהם הובס, ג'ון לוק, רוסו, ועוד רבים וטובים. אז מה זו האמנה החברתית? למה היא רלוונטית לנו היום? ומאיפה הכל התחיל?
טוב, אז אולי נתחיל מהסוף, מהשאלה למה זה רלוונטי לנו היום. אמנה חברתית, כשאנחנו חושבים על מדינה, אז אם יש לה כל מיני היבטים, נגיד אנחנו חושבים על מונופול, על הפעלת כוח, בחירות, גבולות, כל מיני דברים. אנחנו חושבים עכשיו על האמנה החברתית כעל התוכנה שעליה רצות התוכנות האחרות. אם יש לנו חומרה ותוכנה, זה ממש התוכנת יסוד.
מערכת ההפעלה?
שעליה רץ המערכת ההפעלה. אני לא מספיק מבין למחשבים בשביל להגיד איך זה עובד, אבל זה אפילו הדבר שעליו רץ המייקרוסופט, בסדר? הנחת יסוד של השיטה. זו אחת האופציות, האמנה החברתית. יש כמובן אופציות אחרות, אבל זה בדומה לוויכוח בין... נמשיך עם המשל הזה בין האפל לאנדרואיד או מהסוג הזה, אז זה אחת המערכות ההפעלה הכי יסודיות שקיימות, ובוודאי היא רלוונטית משום שהיא מסבירה את ההתנהלות של הרבה מאוד תהליכים בתוך המדינה, ואת איך שחושבים על התהליכים האלה בתוך המדינה.
אתה יכול לתת דוגמה? זה תהליך כזה?
כן, איך אנחנו יכולים לחשוב על לגיטימיות של הפעלת כוח, איך אנחנו מבינים איזושהי פעולה חברתית מסוימת, זה המסגרת שבתוכה הדברים האלה נמצאים. עכשיו, ההתפתחות של ההיסטורית הזאת היא גמרה לזה שאנחנו היום משתמשים לזה בצורה קצת אנכרוניסטית. זאת אומרת, המובן של הרעיונות האלה שהתחילו לפני כמה מאות שנים, איך שהם באים לידי ביטוי היום, הם קצת שונים אחד מהשני. זה לא שאפשר לעשות copy-paste לרעיונות של רוסו, או של לוקס, או של הובס, ולשים אותם עלינו עכשיו, ולהגיד, הנה, אחד לאחד. לא, יש פה איזשהו תהליך היסטורי מסוים, שהדברים מקבלים איזשהו ביטוי מודרני מסוים, ובסופו של דבר, אני אולי נגיע לזה בסוף, אבל אני חושב שזה למשל מעצב את הדרך שבה המשטרה פועלת בלוד, בסדר? זאת אומרת, יש פה איזשהו תפיסת יסוד מסוימת שאפשר עכשיו לדון עליה ולחשוב עליה, שמאפשרת, שנותנת לגיטימציה או לא נותנת לגיטימציה להתייחסות לפעילות חברתית מסוימת או אלימות חברתית מסוימת והכלים שמשתמשים בהם.
ומדוע בכלל הם יצריכו לרעיון הזה? זאת אומרת, מה זה הרעיון? ומדוע צריך אותו? מדוע צריך רעיון מארגן כזה?
טוב, אז אולי נגיד כמה מילים על הרעיון עצמו, ואז נבין את ההקשר.
רק תדאק בין ההוגים?
בסדר. האמת שאני לא חושב שזה כזה קריטי לעניין שלנו. אם אני מסתכל, אנחנו יכולים לתת פה שני סוגים של...
זה אוף דה רקורד.
לא, אז אני אלך און דה רקורד. זה חשוב. אני חושב שהדיוקים שאנחנו עושים עכשיו, הם דיוקים לתלמידים למדעי המדינה או להיסטוריונים, מה הניואנסים שהביאו את העניין הזה. אבל מה שאני חושב שרלוונטי אלינו, זה מה יצא מזה עכשיו. זאת אומרת, מה התוצר החברתי של זה עכשיו, ולמה זה, איך זה מעצב את החיים שלנו כרגע. כי באמת הוויכוחים בין התיאוריות השונות של המנה החברתית, זה יותר מדי זום אין בשביל ההקשר החברתי שאנחנו נמצאים בו כרגע, ואני רוצה להתייחס, אני חושב שמה שמעניין זה להבין איך הרעיונות הגדולים האלה, או להסתכל על זה בזום אאוט ולא בזום אין, ולראות מה המחנה המשותף שלהם, ולמה איך המחנה המשותף שלהם מעצב את החיים שלנו כרגע. אז אולי נתחיל, נחזור אחור בזמן, בסדר? האמנה החברתית היא לא הרעיון הראשון וגם לא הרעיון המרכזי לגבי איך מארגנים חברה. במידה רבה מי שניסח את הרעיון שהוביל את העולם בעצם עד ימי הביניים המאוחרים, עד הנאורות, זה אריסטו. ואריסטו מציג תפיסה שאומר שהאדם הוא בעל חיים מדיני, פוליטי, כלומר שהוא יצור חברתי. מה זה אומר? זה אומר שהאדם שהוא נמצא מחוץ לחברה הוא לא אדם. אוקיי? אם אני אוציא עכשיו את האדם ממערכת ההקשרים שלו, מהמשפחה שלו, מהחברה שלו, מהמדינה שלו, ושים אותו לבד בעולם, אז הוא מאבד מהאנושיות שלו. ובעצם כל הפילוסופיה הפוליטית שאריסטו מפתח סביב הסיפור הזה, שמה את האדם בתוך הקשר. האדם נמצא מצוי בתוך איזשהו הקשר פוליטי רחב. עד כאן ברור, אני מקווה.
פשוט, לגמרי. פשוט. האמת זה גם נכון, אפשר לומר, כלכלית, פסיכולוגית. נכון. רובינזון קרוזו כנראה לא שרד כל כך הרבה שנים באי, וגם אם הוא שרד כלכלית, הוא לא יכול לשרד פסיכולוגית. לא, השפיות שלנו נשמרת על ידי אנשים אחרים, על ידי הקשר שלנו.
כל אחד מאיתנו יודע שזה מאוד לא נעים להיות בודד. נכון. ובאמת ההתבוננות של אריסטו רואה בני אדם בחיים, והוא גם הוא משליך את זה כלפי הפוליטיקה, כי הטיעון שלו זה שמה שמייחד את בני אדם זה יכולת לשוחח אחד עם השני, וכשהם משוחחים, משוחחים על הצדק. אז הצדק זה היכולת של בעצם מבטאת את האדם, את המהות של להיות אדם, את התכלית, את הטלוס של האדם, ולכן הפוליטיקה היא הטלוס של האדם. כן. זאת אומרת, יש פה איזו רמה, איזושהי תפיסה שהאדם הוא יצור פוליטי, כי כך הוא מממש את האנושיות שלו. הוא מגיע מתוך הקשר, ואחר כך הוא פועל בתוך הקשר.
לא רק שכאילו האדם הולך על שתיים, כי האדם יכול גם ללכת על ארבע, האדם יכול גם להיות נחה, לא בזה נמדל את האנושיות, אלא מה שהופך את האדם לאדם, זו הפוליטיקה.
כן, זה היכולת לדבר, ואז על מה הוא מדבר, הוא מדבר על הצדק, ואז אנחנו מתווכחים על מה אנחנו, או משוחחים על מה אנחנו חושבים שנכון לפעול בעולם, ובעצם זה הפוליטיקה.
אז שיחה סתם על מה נכין לשבת באורחת צהריים, או איזה לקג'ה לעשות, זה לא שיחה שהופכת אותי לאדם.
על פי אריסטו זה אפשר לדון בזה. עכשיו, התפיסה האריסטוטלית היא תפיסה הוליסטית שהיא עובדת גם בפוליטיקה, זאת אומרת במדעי החברה, גם במדעי הנפש, וגם במדעי הטבע. עכשיו, היא קוהרנטית, זאת אומרת כל הדברים משולבים אחד עם השני. וסביב המאה ה-15 יש תהליכים שונים שבעצם בסופו של דבר מביאים לכך שהתיאוריה של אריסטו במדעי הטבע מתמוטטת. אוקיי? תפיסת הטבע מתמוטטת. אני אסביר שהיום זה אינטואיציה שלנו מאוד ברורה. אני מחזיק עכשיו, למשל, הנה יש לי פה כוס. אם אני אעזוב אותה, היא טיפול. למה היא נופלת?
אריסטו אומר כי היא רוצה לפעול, כי היא שואפת לחזור למקורה.
יופי. ומה אנחנו אומרים היום?
שיש כוחות שמפעילים אותה.
יופי. אז אנחנו, היום
היא פסיבית.
היום היא פסיבית. זאת אומרת, התפיסה האינטואיטיבית שלנו, זה לא התפיסה האריסטוטלית שאמרת, אלא אנשים שאל אותם בדרך כלל, יגידו, העיפרון נופל כי יש כוח הכבידה. בסדר? זאת אומרת, יש איזשהו כוח שפועל על דבר מה, ולכן הוא נופל. אצל אריסטו, לכל אחד מהחפצים, הוא מורכב מיסודות מסוימים, מ4 יסודות, והוא חוזר למקומו על פי יחס שיש לו בתוכו של היסודות, כלומר אם יש בו יותר אוויר הוא ירצה לעלות למעלה, אם יש בו יותר יסוד של אדמה הוא ירצה לעלות למטה וכו'. כלומר יש פה רצון פנימי. עכשיו, כשהתפיסה של אריסטו מתמוטטת במדעי הטבע, ופתאום אנחנו מבינים, בני אדם מבינים שיש כוחות שפועלים על, והדבר עצמו אין לו רצון, אז אותה תפיסה מתחילה להתמוטט, התפיסה של אריסטו מתמוטטת גם במדעי החברה, לא רק במדעי הטבע. ואז אנשים מבקשים למצוא את הכוחות שמארגנים את החברה. כמו שהם מצאו את הכוחות שמארגנים את הטבע, הם מנסים למצוא את הכוחות שמארגנים את החברה. וסביב ההתמוטטות של תפיסת העולם האריסטוטלית, מנסים להסביר עכשיו, אוקיי, איך אנחנו יכולים להבין את המבנה החברתי. ואז כמה הוגים מציעים את הרעיון הבא, שזה רעיון האמנה החברתית. והוא אומר, אנחנו נדמיין שיש איזשהו מצב טבע, שמצב הטבע, בני אדם לא היו מרוצים, או היו מרוצים, אבל לא היו מספיק מרוצים, כל אחד, כל הוגה והכיוון שלו.
ואתה בטוח זה שמצב הטבע הוא רע?
לא, אצל, לא, למשל אצל לוק הוא טוב, אוקיי? זה, אבל היה איזשהו, יהיו חלק מהאנשים שלא היו מספיק טובים, ולכן היה צריך לייצר איזושהי הסכמה ש... מוציאה את בני האדם ממצב הטבע ומעבירה אותם למצב החברתי.
הכוונה אליו דווקא שהוא רק של עצמו, אלא שהוא לא יציב, או הוא השתנה בגלל אינטרסים כאלה ואחרים, וכבר אי אפשר לחזור אליו, זה ברור.
כן. עכשיו, ואז אותם בני האדם יצאו ממצב הטבע, כלומר, יש פה איזה דמיון של מצב אקדם חברתי, ואז הם הפכו ליצורים חברתיים. ולכן הם נתנו למישהו, לצד ג' את הכוח לכפות עליהם דברים מסוימים. זה רעיון האמנה, איך אנחנו כבני אדם מוותרים על חלק מהזכויות שלנו בשביל לקבל זכויות אחרות.
יש מה מאוד מודרני, זאת אומרת, על ידי ההסכמה, אותו ריבון קיבל את הכוח שלו לעשות כל מיני דברים, ושוב, העשייה שלו היא לרוב תהיה בכוח, ולכן צריך איזושהי הסכמה, כי אם הוא יעשה דברים אותו ריבון בביתו הפרטי, אז אין לי שום בעיה עם זה שהוא יעשה את הדברים האלה, הוא לא צריך את ההסכמה שלי. רעיון מודרני שאומר בעצם דבר הוא מוצדק בגלל שיש הסכמה לעשות אותו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
כן, אפשר לקחת את זה לכיוון הזה, אבל אני חושב שמה שמעניין בהקשר שלנו זה מה נקודת ההתחלה. אצל אריסטו מתחילים, הייתי אומר, אם נדבר במונחים יהודיים אולי, זה כלל פרט כלל, ואצל הוגי האמנה החברתית זה פרט כלל פרט. זאת אומרת, אצל אריסטו מתחילים מהכלל, כי האדם נמצא בהקשר, ואצל הוגי האמנה החברתית מתחילים מהפרט, במצב הטבע האדם הוא פרט, ואז נכנסים לתוך המצב החברתי שהוא מצב הכלל. אז השאלה היא, השאלה שמהר מאוד נשאלת היא, את מי המדינה משרתת? האם היא משרתת את הכלל או את הפרט? זה נקודת המפתח שממנה צריך להתחיל להסתכל על הפוליטיקה המודרנית.
כלומר, מה טבעי ומה מלאכותי? אצל אריסטו, הטבעי זה הקולקטיב, ואצל ההוגה המנה החברתית, הטבעי זה האינדיבידואל.
כן, ואולי אפילו יותר מזה, האינדיבידואל, אריסטו מבין, כי חלק מהקשר, זאת אומרת, ממש כמו שהאצבע היא חלק מהגוף, במשל האורגני הזה, ככה האדם הוא חלק מחברה, חלק ממשפחה, חלק מקהילה, חלק מכל מיני מעגלי זהות שמרכיבים אותו. ומה שיוצא בתקופה מאוחר יותר בתוך האמנה החברתית, זה שהאדם הוא לא אדם ריאלי, אלא הוא אדם שהוא אדם מופשט, אלא הוא אדם מנותק מהקשרים, והוא זה שיוצר לעצמו את ההקשרים האלה. הוא לא, אין, במובן, מה שזה נהיה אחר כך בהגות של המאה ה-20, הקיום שלו קודמת למהות שלו. כן? הקיום שלו כאדם, הוא דבר, הוא קבוצה ריקה, ועכשיו הוא בוחר את המהויות שלו, הוא בוחר את מהו, הוא בוחר את הזהות שלו. בתפיסה האריסטוטלית, המהות של האדם קודמת לקיום שלה. זאת אומרת, הוא נולד לתוך אותו הקשר, והיכולת שלו לבחור את הדברים היא הרבה יותר מוגבלת.
כלומר, הוא יהודי לפני שהוא תמיר. או בן לפני שהוא תמיר.
אתה לא בחרת שיקראו לך תמיר.
כן.
אתה מבין? ולא בחרת להיוולד בשנה שנולדת. מה זה? 87. ולא בחרת את המשפחה שלך, ולא בחרת את ההורים שלך, ולא בחרת את הלאום שלך, ואפילו לא בחרת את השפה שלך. יש כל כך הרבה דברים שניתנו לך, שהם אלה שדרכם אתה בכלל חושב על העולם. אתה לא יכול לחשוב מחוץ לעצמך. בהגות של האמנה החברתית, האדם הוא אינדיבידואל נטול הקשרים, ומתוך אותו אינדיבידואל נטול הקשרים, הוא מתחיל, הוא נכנס לתוך הממד הפוליטי.
הוא סתם הרק.
הוא כן, אז זה הרקע להיווצרות של הדברים.
עכשיו, עד עכשיו דיברנו על אריסטומולוגיה המנה החברתית, אבל היו עוד תפיסות. זאת אומרת, המלכים של ימי הביניים, חלקם היו מלכים אריסטוטליים כאלה, שאמרו, אני עכשיו המלך בשביל להביא מידות טובות לחברה שבה אני מולך, אבל היה להם גם זכות טבעית, נקרא לזה, להיות מלכים. ובזכות הטבעית הזאת, לוק נכנס במנה הראשונה בעיקר, ומפרק אותה לגורמים, הוא כמובן גם נכנס בפילמר שכתב את הספר, שהוא היום כבר חצי כללה פטריארכיה. אבל מה היה הרעיון שעמד מאחורי הזכות הטבעית של מלכים, או הזכות הטבעית של אבות לתת הוראות לילדים שלהם, או להתייחס לילדים אפילו כרכוש?
טוב, אז גם פילמר וגם לוק הם פרשנים של התורה. בסדר, אנחנו רגילים לחשוב על, לא יודע, רשי ורלבג, אבל גם פילמר ולוק, הם במיוחד מפרשים את מה שנקרא במסורת הנוצרית הברית הישנה. סליחה. והמחלוקת הבסיסית שלהם היא על חוויית החיים, אני חושב. האם חוויית החיים היא חוויה של סמכות, שזה הטיעון של פילמר, או חוויה של חירות, שזה הטיעון של לוק? זה שתי נקודות מבט על החיים. פילמר בא ואומר, תראה, אתה מרגע שאתה נולד, אומרים לך מה לעשות. אומרים לך, אתה תעשה ככה, תעשה ככה, נשים אותך בעונש, תאכל יפה, אוכלים עם פה סגור, כל היום אתה רק שומע, תעשה, 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 ובסוף התהליך הזה אתה נהיה בן אדם.
סופרים לך אחד, שתיים...
יפה, נכון?
אבא אמר,
חוויית החיים הבסיסית היא חוויה של סמכות. ולמה אתה מציית? כמו שאתה מציית לאבא שלך, אתה צריך לציית בסופו של דבר למלך. אוקיי? יש פה איזו מערכת של ציוטים שאתה צריך לציית בתוכה, כי בלי הציוט הזה, לא תהיה בן אדם באותו מובן של, כן, אם אתה לא תוכל לאכול עם סכין ומזלג, אז אתה לא בן אדם, אתה חיה. וזו המערכת החברתית. אצל לוק, חוויה בסיסית היא חוויה של חירות. נדמה לי שאנחנו מרגישים את זה בתור ילדים שאומרים לנו לא, ואנחנו אומרים, לא רוצה.
לא בא לי.
לא בא לי. לא בא לי. אוקיי? ובאמת החיים שלנו הם נמצאים בתוך המתח הזה שבין הרצון שלנו לחוות את החירות לבין הרצון שלנו לסמכות, הצורך שלנו בסמכות, ההבנה שלנו, שאם לא ניתן לבני האדם סמכות מסוימת, חירות בלי אחריות זה קטסטרופה. אנחנו מבינים את זה בתור מדינה, אנחנו מבינים את זה בתור, הנה אנחנו רואים את זה בבתי המשפט, אנחנו רואים מה קורה בסמכות בלי אחריות, אבל אנחנו רואים את זה גם בחינוך ילדים. כל אחד מאיתנו רואה את זה. אתה לא יכול, הילד שלך רוצה לשים את היד בחשמל, אתה תגיד לו אסור, נכון? יש מקומות שכל הורה, גם הכי יגיד לו לא. כן. כי הוא מבין שתי הדברים האלה, הם מה שנמצאים בתשתית הוויכוח בין השניים.
אני חושב שאולי הוויכוח הוא לאו דווקא להם יש להורי סמכות, או יש למדינה סמכות, אלא אם יש להם סמכות שלא דורשת הצדקות. זאת אומרת, האם האבא יכול להגיד פשוט ככה? כי בדרך כלל אתה שואל את הילד, תעשה משהו, אז הוא אומר לך, לא בא לי, ואתה שואל אותו, למה? אז הוא אומר, הוא עונה לך ככה. כאילו, הוא לא צריך שום הצדקה. אבל אם הורי יגיד ככה, אז זה כאילו, וואו, הבן אדם הפעיל פה סמכות כרגע בלי שום נימוק. אנחנו מאוד רגילים לעולם מודרני שהכל עובד דרך ההסכמה. האבא יסביר, ויסביר למה, וכמה ואיך. ואם הילד לא ישתכנע, אז יכול להיות שבבתים מסוימים, אז הדבר לא יקרה, כי הילד לא ישתכנע.
אז זה באמת הטיעון שלו, כשאנחנו צריכים הסכמה.
צריך לשכנע כל הזמן בשביל שהמעשה יהיה מעשה רצוני.
כן. עכשיו, אני רוצה לקחת את הוויכוח הזה למקום הפוליטי, שנראה איך הוא מתחיל להסתבך. כי אם אנחנו צריכים הסכמה לפעולה פוליטית, זאת אומרת להפעלת כוח, זאת אומרת, למה שעכשיו יגיע שוטר ואני אקשיב לו? למה? מה הצדקה עכשיו ששוטר אומר לי תעצור בצד ואני אעצור בצד? תמיר, זו שאלה, תענה.
ככה חינכו אותי.
לא, אז יש פה שתי... יש פה...
לא, האמת היא, כי יהיה רב ומר, הוא ישתמש בכוח.
רגע, לא, אז יש פה כמה סיבות. ירב אמר הוא השתמש בכוח, זה הטיעון של הובס, בסדר? בוא, ללא מורה של מלכות, איש את אחיו חיים בלאו, אתה תקשיב לו כי אם לא ישבוך את העצמות.
אז אני מאוד ציני, אז התפיסה של הובס נראה לי תפיסה שרוב האנשים מצייתים לשוטר, לא בגלל שלום אדוני השוטר הנחמד, אלא כי עכשיו אני צריך שהוא מרדף וכוח.
אוקיי, אז אני ארציע לך את הטיעון. אני אפסיד. את הטיעון הרפובליקאי, האריסטוטל יותר. יגיד לא, השוטר הוא בעצם אני. השוטר הוא ייצוג שלי. הוא שומר על החוק והסדר בשמי. אוקיי? ולכן כשאני מקשיב לו, אני בעצם מקשיב לעצמי. כי הוא, האינטרס שלי זה שהוא יפעל, כי הוא שומר על החוק והסדר של כולם. ואני מקשיב לו, כי הוא היד הארוכה שלי בכינון של החברה. ואם לא יהיו את המכוננים של החברה האלה, אז אנחנו נתמוטט. ואני רוצה אותו בגלל שהוא אני. אני מקשיב לו כי אני מקשיב לעצמי. אוקיי?
הדבר הזה קצת נפרם לאור זה שהמשטרה והצבא גם לפעמים אוכפים את החוק כנגד מי שקל לאכוף כנגדם ולא כנגד מי שצריך לאכוף כנגדם.
ברור. בסדר, זה ביקורת נכונה. אבל אני מדבר ברמה המופשטת. בסדר? עכשיו, דיברנו על מנגנוני הסכמה. למה אנחנו מקשיבים לשוטרים? אז אני חושב שכשאנחנו חושבים, מה שקורה כשעובדים במישור הפוליטי, המודרני, נזכרתי עכשיו, רציתי להגיד, אוקיי, בסדר. עכשיו, אנחנו פועלים בתוך הסכמה. אז בא ג'פרסון ואומר, לא צריך חוקה. למה צריך חוקה? ומה זה חוקה? חוקה זה, אתה נותן סמכות להסכמה שהייתה פעם, בשביל לאכוף אותך עכשיו. למה שאני אקשיב לה?
כן, אולי כדי שתהיה חוקה חיה.
אז הטיעון של ג'פרסון אומר שכל 19 שנים צריך לעשות את החוקה מחדש. למה 19 שנים? כי זה דור. כל דור צריך, עכשיו, תחשב על שנייה, בכלל חוק, מה זה חוק? חוק זה משהו שהיה פעם שקופה אותי עכשיו, מאיפה לי שההסכמה בכלל נמשכת? אז בכלל התוקף של החוקים, התוקף שלהם, אז אצל ג'פרסון באמת כל 19 שנה, הצעה שלו הייתה כל 19 שנה צריך לחדש מחדש את החוקה.
דרך כלל זה מאוד טרמפיסטי, כל פעם להפס את הרגולציות, או זה מאוד משהו שאולי גיא מור יסכים עליו ברגולטור, לעשות רגולציות שיש להם מועד פקיעה.
זה לא רגולציה.
לא, אני יודע, אבל
זה לא רגולציה, זה התשתית של החברה.
ברור.
ולכן זה הביקורת, לב הביקורת של ברק. ברק אומר ללוק, והוא מזדעזע שהוא קורא את ספרו של לוק. הוא אומר לו, מה פירוש שאנחנו עושים הסכמה ביני לבינך עכשיו? אנחנו תוצר של חברה רב דורית. ההישגים שלנו הם לא ההישגים שלי ושלך. ההישגים שלנו נשענים על הכתפיים של דורות על גבי דורות על גבי דורות על גבי דורות. ולכן הברית שלנו היא לא הסכמה ביני לבינך עכשיו, אלא היא הסכמה עם ההורים שלנו, ועם הסבים וסבתות שלנו, והדורות שלנו שהיו בעבר, ועם הנכדים שלנו שעוד לא נולדו, שהיו בעתיד. זאת אומרת, יש לנו פה מערכת שהברית היא לא ברית רק אנכית, בין מי שנמצא כאן ועכשיו, אלא התיקון של האמנה החברתית שבעצם משכלל אותה ברק, הוא הופך אותה לאמנה חברתית רב דורית, לאמנה חברתית אנכית. והמרחב האנכי שלה הוא זה שבעצם מעניק לה את התוקף ואת המשמעות, כי זה לא דבר שתלוי ברק כאן ועכשיו, אלא הוא רב דורי. אני אתן, נדמה לי שזה את הבנקין, שאלו אותם אם הוא מוכן לוותר על ארץ ישראל. אז הוא אמר, אני אולי, אבל אני צריך להתייעץ עם סבא וסבתא שלי שכבר נפטרו ועם הנכדים שלי שעוד לא נולדו. התובנה שיש פה על העניין הזה. זאת אומרת שהאחריות שלנו היא אחריות רב דורית, היא לא אחריות של כאן ועכשיו, אלא אחריות של מתחילת הדורות ועד סופם.
כן, ופה מאוד קל לעשות את הקישור הפוליטי לפוליטיקה בזמננו. נגיד אם אנחנו לוקחים אג"ח, לוקחים הלוואה למאה שנה קדימה, כמו שלקחנו בתקופת הקורונה, ואנחנו לוקחים את זה לחשבון הנינים שלנו. ראוי לשאול, האם הנינים שלנו יסכימו שבשביל שלנו יהיה קצת יותר קל לעבור את הקורונה, בשביל זה מענקים כאלה ואחרים, הם ישלמו את זה עכשיו בריבית דריבית דריבית עוד 100 שנה. כי מי שקצת מכיר איך הלוואות הולכות, אז נגיד שהריבית היא רק אחוז לשנה, ואז זה אחוז מהלוואה המקורית, וכל שנה זה עולה בעוד אחוז, כי זה ריבית דריבית. זה מחיר מאוד גבוה לאותה הלוואה שנלקחה. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו.
אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
נכון, אבל זה נכון לא רק, לא רק באגח, אתה יכול לשמוע את הטיעונים האלה כטיעונים שנשמעים בעולם הירוק של מה האחריות שלנו כלפי כדור הארץ, אתה יכול לשמוע את הטיעונים האלה כלפי, באמת במגוון רחב של נושאים, זה לא, לא, כל דבר זה הבנה שאנחנו חלק משרשרת של דורות, ומה המקום שלנו בתוך השרשרת הזאת. ופה אולי כדאי לחשוב, לעבור לשאלה על, על מדינת ישראל.
אז בוא נחזור קצת ללמה הזמנתי אותך לרעיון הזה. אתה מוביל לתוכנית הרצל במסגרת מכון ארגמן של קרן תקווה, ובמסגרתה אתם מנסים לבוא וגם ללמד פילוסופיה פוליטית, אבל גם לחשוב ולראות איך ניתן לפתח ולעצב אותה למדינת ישראל. וכרגלכם בקרן תקווה, אז אתם חוזרים ליסודות, והיסודות של מדינת ישראל הם בנויים על הרצל, שהיה חוזה המדינה וכתב את מדינת היהודים, וגם עוד כמה ספרים פחות מוכרים. ובאמת נשאלת השאלה, איך הוא התייחס לאותם רעיונות שדיברנו עליהם עד עכשיו?
טוב, אז באמת שני הספרים הכי מוכרים של הרצל זה מדינת היהודים ואלטנוילנד, אבל יש לו עוד הרבה כתבים אחרים מאוד מאוד חשובים, אנחנו עכשיו עמלים על להוציא את היכל בורבון, הדמוקרטיה בצרפת, שזה בעצם הכתבים היותר פוליטיים שלו, אבל דווקא במדינת היהודים, שאני חושב שזה הספר הכי מוכר שלו, הוא כותב את דעתו בצורה מאוד מאוד ברורה.
על המנה החברתית.
כן, לא. הרצל צריך להקים מדינה. אז הוא צריך לשאול את עצמו, אוקיי, איך נקים את המדינה הזאת? מה המנגנון, מה התוכנה שאיתה נעבוד כשנקים את המדינה? אז הוא מסתכל ואומר, הוא כותב, תקריאו במדינת היהודים, הוא פשוט מזלזל בצורה בוטה ברעיון של רוסו. הוא אומר שהוא רעיון כל כך גרוע שאפילו לא צריך להצדיק למה הוא לא משתמש בו.
הניסוח של רוסו באמת גרוע? יותר מאשר הניסוחים של לוק ושל הופס?
אני חושב שהרצל הכיר אותו בגלל שהוא היה בצרפת באותה תקופה, וזה היה זה. לעניות דעתי מהשלושה הוא בוודאי הכי פחות משכנע. אם תדחק אותי לפינה אז אני אגיד שלא, הוא הכי טוב משלושתם, אבל אני חושב שעוד שגם הוא לא אפשר להישען על ההגות של לוק רק אחרי התיקונים של ברק, מפני עצמה היא לא עומדת. בכל אופן, אז הרצל אומר, תראו, אני לא יכול, זה פשוט לנו, אם אני אשאל אותך תמיר, מי הקים מדינת ישראל?
או בן גוריון או הרצל?
לא, אני לא מסכים איתך. מי הקים מדינת ישראל? זה העם היהודי. אוקיי? זה לא פעולה של אינדיבידואלים. הרצל חזה, בן גוריון הוביל, אבל מי שהקים את המדינה זה העם. אוקיי? זה מאוד, אני חושב שזו אינטואיציה מאוד ברורה.
האמת גם הרצל קצת משתמש בה, כשהוא בא ונפגש עם הטורקים, אז עם העותמנים, אז הוא מציעים למדינה שלא בארץ ישראל. אז הוא אומר להם, תקשיבו, אגב, דבר ראשון, את הכסף שאני אמור לשלם לכם עבור המדינה הזאת, כי זה בסוף היה טיעון שלו במסע ומתן, אני לא צריך לגייס מהרוטשילדים או ממי שיתמוך, אבל גם העם לא יסכים ללכת לשום מקום שהוא לא ארץ ישראל. כלומר, אני שליח, והעם לא מסכים. אני בכיף במסע ומתן מתגמש איתכם, אבל...
לא, אתה צודק, אבל הוא אומר עוד פעם, הגילוי המרכזי שלו, הוא אומר שאנחנו עם. זאת אומרת, היום שהוא זה אינטואיטיבי בשבילנו, אבל כן, עם אנחנו, עם אחד. עכשיו, השתמשת פה במילה מאוד מאוד נכונה בשביל לתאר את המהלך שהרצל עושה, השתמשת במילה שליח. אוקיי? הרצל מנסה להצדיק את איך הוא יכול לפעול בשם העם. אוקיי? והוא הולך, אומר, יש פה בעיה, איך אני פועל בשם העם? הרי לא מינו אותי, נכון? אז איך אתה נציג של משהו שלא מינה אותך?
כן, אבל בקונגרס הראשון כן מינו אותו לבוא ולעשות מסע ומתן לצורך הקמת מדינה.
אבל הוא עושה את זה לפני כן, הוא הולך ומדבר לפני...
אתה מתקרב לפני הקונגרס.
וגם, בוא נקרא יותר מזה, איך הקונגרס יכול לייצג את כל העם? הקונגרס לא נבחר. יש פה בעיה מבחינת פילוסופיה פוליטית. והרצל חוזר למשפט הרומי, ומביא מושג מהמשפט הרומי שנקרא גסטום גרניום. המשמעות שלו, זה בתרגום לעברית זה יהיה נגיד סוג של השומר, או לפעמים משתמשים בזה כשליח ציבור, אוקיי? יש פה אדם ש... בוא ניקח את זה לדינים מסחריים, שזה יהיה קל, בסדר? נגיד עכשיו תמיר החליט להקים חברה, אוקיי? תמיר הקים חברה, והקמת החברה עלתה לתמיר 250 שקל, בסדר? שילם מס חברות, להקים את החברה, משהו כזה. זה שילם לעורך דין ושילם לעורך חשבון.
יאללה מכבי.
יאללה מכבי. ועכשיו החברה באה ונותנת כסף חזרה לתמיר, כי תמיר הקים את החברה. אבל אתה מבין, אתה פעלת בשם החברה, ואחר כך עוד ביקשת החזר כספי, אבל מי שמך בכלל לפעול בשמה כשהיא לא הייתה קיימת? זה בדיוק, זו סיטואציה מאוד דומה לעניין הזה. אז גם במשפט העברי של רעיון שנקרא זקים אותו שלא בפניו, וגם במשפט הרומי, יש מציאות שבה אפשר לזכות מישהו, לתת לו איזה דבר מה, שלא בפניו.
בלי הסכמה שלו בעצם.
בלי הסכמה שלו, אם זה לטובתו.
נגיד, ראיתי עכשיו איזושהי גדר והיא פרוצה, אז תיקנתי את הגדר, כי אני רואה שהסוסים עומדים לברוח ממנה, שהסוסים עומדים לברוח ממנה, אז אני יכול אחר כך לדרוש את ההחזר הכספי על אותו תיקון.
לצורך העניין, אבל הבסיס פה זה, אני חושב שקל לנו לחשוב על זה במונחים של תפילה. יש, מגיע מישהו, מתחיל להגיד שרש בביתך, וכולם מצטרפים, בסדר? מי רוצה להיות שליח? יש מישהו שאחד שהוא השליח, ואז אם מצטרפים הוא השליח ציבור, אם לא מצטרפים הוא לא השליח ציבור, נכון? מאוד פשוט, כן? יש פה איזו מציאות שמייצרת את זה, יש מישהו שקופץ, ואז כולם הולכים אחריו והופכים את המציאות הזאת. אז הרצל באותה צורה מנסה להצדיק דרך המשפט הרומי, שהוא מראה שהעקרון הזה מתרחש במשפט הרומי, ודבר הזה שהוא, וכותב על זה במפורש, תפתחו את מינת היהודים ותראו, וכמובן הרעיון הזה גם מבצע בתוך המשפט העברי, את הרעיון של שליח ציבור, כלומר הוא לוקח על עצמו את האחריות בשם הציבור, ואחר כך הציבור מייפה את כוחו לעשות את אותה פעולה, אוקיי? וכמובן אין שליח ציבור לדבר עבירה וכו' וכו', יש פה, אפשר להרחיב את הנושא הזה ולכתוב עליו הרבה. אבל הבסיס של מה שעומד, שמדינת ישראל הוקמה בשביל העם היהודי, בסדר? מדינת ישראל הוקמה על ידי העם היהודי ובשביל העם היהודי, זה הבסיס של מדינת ישראל. עכשיו, מי שהקים את המדינה זה העם, זה לא אינדיבידואלים, זה לא תמיר ורונן של הדור הקודם, זה העם היהודי של הדור הקודם שתמיר ורונן היו חברים בו, בסדר? ולכן זו המדינה שלנו, כי
חברים אנחנו... בפוטנציאל.
כן, כן, בפוטנציאל שלו, אבל לא חשוב, אנחנו היינו חברים כחלק ממנו, כי זה הפעולה הקולקטיבית של העם שלנו, העם הקים את זה, בסדר? וזו הפעולה שיש פה. ולכן התפיסה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי הייתה קיימת למעשה, אנחנו רואים את זה עד היום בוויכוח, למעשה חוק הלאום הם ניסה לשקף את הדבר הזה. עכשיו, האמנה החברתית עוברת במאה ה-20 גלגול דרמטי אצל הוגה דעות מאוד מאוד חשוב, שנקרא ג'ון רולס. ורולס בעצם הופך את האמנה החברתית מרעיון שלפני 200 שנה לרעיון שהוא אקטואלי כאן ועכשיו. אז הרעיון של ג'ון רולס הוא בעצם לקחת את, הוא ממשיך את את האמנה החברתית לתוך המאה ה-20 ו-21, ואומר, החברה בנויה מאינדיבידואלים, אינדיבידואלים מנותקים אחד מהשני, שאין להם תכונות. כן, אתה זוכר את התיאור שלו, זה מסך הבערות, זה veil of ignorance, אין להם תכונות. זה ממש אותו רעיון שנמצא קודם לכם, זה אינדיבידואלים מנותקים מתכונות, ועכשיו כשאנחנו מחלקים את הטובים הציבוריים, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מחלקים אותם, בלי קשר לתכונות של, של, של אותם אינדיבידואלים שנהנים או לא נהנים מהטובים הציבוריים האלה. עכשיו, זה רעיון ליברלי מקסים ומרשים, רק שהוא לא מתאים לחברות, שהן לא חברות של אמנה חברתית. מכיוון שהתפקיד של המדינה היא לא לשרת את האינדיבידואלים, התפקיד של המדינה היא לשרת את הקולקטיב. כן?
וכאילו בחברות שהן מורכבות מראש מעם, שהוקמו עבור עם, בעצם מדינות לאום, אז הן לא אמורות לחלק את הטובין אחרי מסך בערות, הן אמורות לחלק את הטובין לאותו לאום.
בהתאם האינטרס של העם שהקים אותו, אוקיי? מכיוון שהמדינה לא משרת רק את האינדיבידואלים שנמצאים בה, אלא כמו שיש זכויות פרט, יש גם זכויות רוב. והמדינה צריכה לדאוג לזכויות הרוב, כי מכיוון שאותו רוב הקים אותה, ואותו היא משרתת, והיא תכלית יעודו ותכלית תכלית יעודה ותכלית קיומה, בסדר? המדינה משרתת עם ישראל, זה התפקיד שלה.
אז עכשיו, נראה בעצם שאם אנחנו מפקידים את הכוח במגרש הפוליטי, אז אותם פוליטיקאים ממלא ייתו לאינטרס של הרוב, ואילו רולס מראש אומר לאותם, גם לאותם פוליטיקאים, אבל בעיקר אומר לפקידים ולשופטים, לאנשים שכאילו אמורים לשפוט באופן אובייקטיבי, האופן אובייקטיבי לשפוט הוא לא כמו שרונן אמר, על פי האינטרס של העם, אלא על פי האינטרס של האינדיבידואל חסר הזהות.
כן. זה קצת יותר מורכב מזה. זה בעצם בעיניי לב ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק. זאת אומרת, ולכן בסוף זה מתכנס ללוד. בסדר? כי אם עכשיו יש פשיעה, וזו פשיעה על רקע לאומני, אבל אנחנו אף פעם לא מתייחסים לזה כפשיעה על רקע לאומני, אלא אנחנו תמיד מתייחסים לזה כאל פושע אינדיבידואל, שבמקרה יורה בנשק. אנחנו לא נותנים לזה, לא נותנים לזה את המימד הלאומני, אז אנחנו לא מבינים בכלל את ה... אנחנו בכלל לא מתמודדים עם הבעיה. אנחנו כל פעם קורה איזשהו הטרדה מינית לצורך העניין, בגבעה הצורפתית, ואנחנו חושבים את זה כהטרדה מינית. אבל זה לא הטרדה מינית כהטרדה מינית, כמו שהייתה הטרדה מינית בתל אביב. זו הטרדה מינית על רקע לאומני שקורית בגבעה הצורפתית. אוקיי? וברגע שאנחנו מתעלמים מהסיבה האמיתית של מה שמתרחש כאן, אנחנו לא נותנים למדינה את היכולת להגן על עצמה ולפעול על מנת לשרת את תכלית קיומה. ובעצם מה שאנחנו רואים, גם בלוד, גם באקור, בכל מקום, זה שהמשטרה, במקום, המשטרה והפרקליטות, במקום לשרת את הרעיון היסודי של הקמת המדינה, לקחה על עצמה, בעצם הפכה להיות מדינת אום, כן? עכשיו יש פה קיצונים משני הצדדים, אנחנו מהאום,
האיזון
הקדוש, ולא אומרים את האמת, גם לא אומרים את האמת, מה שמחריף את הבעיה, וגם בעצם הופכים את מדינת ישראל דה פקטו, מדינה יהודית, למדינת כל אזרחיה, או במקרה שלנו למדינת כל לאומיה. כי בעצם מעקרים את התכלית שבשבילו הוקמה המדינה, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, כן? בן גוריון, כן, אמר, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה לא דמוקרטית, כן? הקמת מדינה יהודית. הקונספט של מדינה יהודית, מדינת לאום יהודית, זה הלב של העניין הזה. ועכשיו, בתוך מדינת לאום יהודית, כמובן כל האזרחים צריכים ליהנות משוויון זכויות אזרחי וכו' וכו'. אבל זה, זה, זה מובן מאליו. אבל הנקודה היא שעכשיו האיזון בין האלמנטים האלה יצא, בגלל שהחלפנו את תוכנת הפעלה של מדינת ישראל, מתוכנת הפעלה של מדינת לאום, לתוכנת הפעלה של מדינה, של אמנה חברתית. וזה הטרגדיה שלנו. בעיניי לכן זה כל כך תשתיתי במה שמתרחש פה.
אז אתה מעלה כאן הרבה מאוד שאלות. דבר ראשון, לגבי עיסוק בטרמינולוגיה. אני מרגיש הרבה פעמים שהרבה מהמושגים בפילוסופיה פוליטית הם מושגים שעובדו ונאנסו והוצאו מכוונתם המקורית, ומראש נבחרו מושגים שנשמעים טוב. אני לא רוצה להגיע לנאצים עם הצו להגנת העם והמדינה, שהוא הצו שריפת הרייכסטאג במילים אחרות, והוא נשמע מאוד טוב, אבל גם מדינת כל אזרחיה, נשמע שזה איזשהו מושג שמראש עוצב כדי להישמע טוב. האם יש דרך אחרת לתאר את המושג הזה בצורה יותר מדויקת, מאשר מדינת כל אזרחיה, וימחיש את המובן האמיתי והעמוק שלו?
אין לי כל כך בעיה עם המונח. אני גם חושב שבגלל שהשיח שאנחנו נמצאים בו הוא שיח מאוד שמוכתב ומוגדר על ידי אנשים עם כוח בעיצוב תודעה מאוד מאוד גדול, זה לא משנה כי מתי זה מושג נבחר, הם יהפכו אותו להיות טוב או רע בהתאם לאינטרס הפוליטי שלהם. ובאמת אני חושב שמדינת ישראל היא מדינה של כל האזרחים שלה. הייתי רוצה שהיא תהיה אפילו יותר מדינה של כל האזרחים שלה, שכל האזרחים שלה ישלמו מיסים, שכל האזרחים שלה ישרתו בצבא, הייתי מאוד שמח מזה. אבל צריך להבחין בו בין זכויות אזרח, כן, לזכויות קולקטיב, ולכן אני בעד לתת לכל ערבי בישראל את כל הזכויות האזרחיות מהראשונה ועד האחרונה, לבחור, להיבחר, ליהנות מכל השירותים וכו' וכו', אבל אף זכות לאומית, כי זו מדינת הלאום של העם היהודי, כמו שיהודי חי בארצות הברית, בסדר? יש לו את כל הזכויות האזרחיות, אבל זה לא מדינת הלאום של העם היהודי, זה מדינה אמריקאית, ואם הוא רוצה להקים מדינה בניו יורק, אז שיהיה לו בהצלחה, ושיהיה לו לארץ. אין פה, ברור שאין זכויות קולקטיביות ליהודי ארצות הברית. ואם הם רוצים שיהיה להם זכויות קולקטיביות, אז הם מתבקשים לעלות לארץ. אותו דבר, ערבי ישראל, הם יכולים ליהנות פה משוויון זכויות אזרחי גמור. שוויון זכויות אזרחי. הדגש פה על המילה אזרחי, זה לא לאומי. אם אתם רוצים זכויות לאומיות, אתם רוצים להניף את הדגל של האויב, אתם רוצים לעצב את התרבות הקולקטיבית שלכם, אתם רוצים שמדינה תעדיף את התרבות הקולקטיבית שלכם, זה נהדר, רק לא פה.
זה באמת משהו שהוא קצת לא ברור, זאת אומרת, מי שמעולם לא למד, אני חושב, בתורה מסודרת, בין פילוסופיה פוליטית ובין, נגיד, מדעי המדינה, או אפילו משפטים, לא כל כך מכיר בכלל מה הסוגיות של הפרק. אני אתן רגע סוגיה אחת שהיא נשמעת מאוד ניטרלית ומאוד תרחנית. אבל זה השפה שנמצאת על השלטים בכביש המהיר או בכל עיר ועיר. השלטים עד שנות ה-80-90 היו שלטים באנגלית ובעברית. ופתאום הם הפכו להיות שלטים גם בערבית. זה בעקבות בג"ץ המפורסם של ארגון עדאלה, ולאט לאט בהדרגה כל השלטים בארץ הוחלפו לשלטים שכוללים גם ערבית. מה הבעיה שלנו עם זה שיש שם ערבית?
יש צורך שמדינת לאום תבנה מסד חברתי משותף לאזרחים שלה. מסד חברתי משותף נבנה על ידי שפה. מסד חברתי משותף נבנה על ידי תרבות. על ידי זה שאנחנו נמצאים פה, חוגגים את חנוכה ולא חוגגים את קריסמס. נבנה על ידי זה שאנחנו מדברים עברית ולא בליל של שפות. ואכן, בדור הקודם היה מאמץ עצום של מי שעלה לארץ ללמוד עברית. ועכשיו יש פה איים של אנשים שלא תורכים, שהם חושבים שהם מונחים של גדי טאובה ניידים, ולכן הם מסתפקים בללמוד אנגלית, ונמצאים פה 30 שנה ולא יודעים לדבר עברית. זו טרגדיה לא רק ברמה האישית שלהם, זה טרגדיה כי המפעל הציוני צריך את היסוד המשותף הזה, שעמלנו עליו ולבנות אותו, והיסוד הזה אי אפשר לקחת אותו אף פעם כמובן מאליו. אנחנו צריכים להמשיך ולעמול ולדבר עברית, ולכתוב על השלטים שלנו בעברית, ולייצר תרבות עברית. הייתי אומר, כמו שאני מבין את זה, הציונות זו חזרה לארצנו, חזרה לשפתנו, וחזרה לתרבותנו. ואם אנחנו בסופו של דבר חוזרים לארצנו, אבל בשפתנו אנחנו נשארים בגולה, ובתרבותנו אנחנו נשארים בנטפליקס, אז אנחנו לא מממשים את חזון הדורות.
כן, האמת היא שזו נקדוטה מאוד מאוד יפה, וכבר ניתן בשלב הזה המלצת ההזנה לפודקאסט שהוביל בזמנו עמיחי שיקלי של מכינת תבור, של מדרשה ישראלית ציונית תבור, ויש לו שם שלושה פרקים נהדרים שנקראים סכסוך הישראלי-יהודי, שבהם הוא מדבר בעצם על הנתק האסוציאטיבי בין הדורות, ועל זה שניגשו אליו שתי בנות בשביל לחגוג קריסמס במכינה שלו. אז הוא אמר להם, בכיף, אני מוכן לחגוג קריסמס, בשמחה, רק תספרו לי שתי דקות על השעון הרצוף, על חנוכה, נראה שאנחנו סבורים לפחות על הבסיס, נראה שאתם יודעים מה זה חנוכה, ואז אפשר לחגוג על קריסמס, הם כמובן ברחו משם כל עוד נפשם בה. ורותם סלע כתב לפני כמה שנים לגבי החדירה של קריסמס, איך בכלל הדבר הזה פתאום הגיע, הרי לאור כל השנים אף אחד לא רצה לחגוג קריסמס, זה היה איזה משהו שקצת נוביגות של הרוסים וזה, אבל לא, זה לא היה קיים, ובאמת, אם תשימו לב, בשבועות הקרובים, יתחילו להשתנות לכם הסמלי אפליקציה, לסמלי אפליקציה קלים, כובע אדום, ועם שלג, וכאילו כל האווירה הזאת שאנחנו נמצאים באווירה הגלובלית, היא אווירה של קריסמס.
כן, נכון. זה הברכה והכללה של הגלובליזציה, שדורשת מאיתנו הרבה יותר מודעות והרבה יותר מאמץ בשביל לשמור על הזהות שלנו, אי אפשר לקחת אותה יותר כמובן מאליו.
בנקודה הזאת נשמח אם ננסה להמשיך להבין את הגבולות של רעיון האמנה החברתית. אם דיברנו על ההקשר הלאומי, אולי נדבר גם על ההקשר שבו השתמש פה בגץ בפסק דין נגד בתי כלי פרטיים. האם יש מקום שהמדינה יכולה להתחמק מהאחריות שלה? זאת אומרת, יש לה סמכות להפעיל כוח, שלהם יכולה להגיד, אני מעדיפה שיופעל כוח על ידי אנשים פרטיים, על ידי עמותות פרטיות, על ידי בתי כלי פרטיים. האם זה משהו שהוא אפשרי על פי רעיון המענה חברתית?
האמת שזו דוגמה מאלפת, הנושא של בתי כלא פרטיים, מכיוון שהוא מראה שבגץ הוא לא רק משתמש ברעיון האמנה החברתית, הוא גם לא מבין על מה הוא משתמש. זה ממש להחזיק את חבל הטמטום משתי קצותיו. בגץ פסל את רעיון בתי הכלא הפרטיים בשם רעיון האמנה החברתית, והוא מצטט ואומר פעם אחרי פעם, רעיון האמנה החברתית. מסתבר שבגץ לא קרא את לוק שעליו הוא מסתמך, כי לא כותב במפורש שהוא בעד בתי כלא פרטיים. אז אתה...
וזאת הייתה פרקטיקה נוהגת בזמנו גם.
אז אתה מוצא את עצמך מהרהר בכל רם, מה חשב לעצמו שופט בגץ? שלא רק שהוא לא קרא את זה, זה שאף אחד אחר לא יקרא את זה? זה באמת מפתיע ומפליא השטחיות של שופטי בגץ, שחושבים שהם, לא רק שהם יודעים שהכל שפיט, אלא שהם גם יכולים לבאר מחדש את רעיונות האמנה החברתית. אז בוא נגיד, כשהם מבקשים את רעיונות האמנה החברתית הם נכשלים, וגם כשהם מבקשים לבאר מחדש את משמעות החוקים הם נכשלים, וטוב יעשו שופטי בגץ אם יבינו שהיסוד של מדינת ישראל הוא לא של האמנה החברתית, אלא של רעיון מדינת הלאום, ואת אותה סוג של צניעות גם כשהם באים לפרש חוקים, במקום להגיד מה המחוקק התכוון, להמציא מה המחוקק התכוון, יקשיבו למה המחוקק התכוון, וישמו את לשון החוק ולא את הגגי ליבם.
כן, האמת זה מוזר שדווקא אנשים שהמקצוע שלהם הוא לדעת לקרוא בצורה נכונה ועמוקה טקסטים, נכשלים כשלון כל כך חריף בלקרוא טקסטים שכל תלמיד...
הם לא קראו. הם לא קראו, הם פשוט חיפשו המטלה להתעלות בה ולהישמע אינטליגנטים, אבל אין שום סיכוי שמישהו ש... שהם קראו את זה, ואני לא, אני מפחד לחשוב שאם הם קראו את זה, הם פירשו את זה 180 מעלות ממה שכתוב שם במפורש.
אז בשלב הזה, ככה לקראת הסוף, אני אשמח לשמוע ממך כמה המלצות קריאה, סרט, ספר, פודקאסט, מה שבא לך, וגם מה אתם בכלל פה מתכננים במכון ארגמן לתרגם, אני תמיד אוהב תרגומים טובים או הוצאות מחדש. תן לנו ספוילרים.
ספוילרים, וואו. טוב. אז ספוילרים, כמה ספוילרים קטנים, אז אנחנו עמלים באמת על ההוצאה מחדש של הספר המונומנטלי של הרצל, הדמוקרטיה בצרפת, שזה רשימה של הרשימות של בעצם שהוא היה עיתונאי בצרפת, אתם זוכרים, בזמן משפט דרייפוס, אז הוא כותב איתו מאמרים פוליטיים שבעצם חושפים את תפיסת העולם שלו, אז מי שחושב שהוא מכיר את הרצל, ממש ממליץ לו לקרוא את זה, מאמרים שגם כתובים בצורה נפלאה, וגם חושפים את הרצל
כאינטלקטואל, לא כיזם או משהו כזה.
עם הבנה פוליטית מעמיקה והבנה, אני הופתעתי לראות כמה הוא היה קפיטליסט למשל, דברים מאוד רפובליקני.
הוא מדבר הרבה בלטנוילנד על החיבה היתרה שלו לקואופרטיבים, שזה העתיד, ולא נראה שהוא כזה קפיטליסט.
אז אתה מוזמן לפתוח את הדמוקרטיה בצרפת, ולראות איך הוא מדבר על רעיונות מסוימים. מאוד מעניין.
מגיעים את התרגום העברי.
אנחנו מתרגמים מחדש לעברית. עברית שלפני 100 שנה שתורגמה, דורשת תרגום בפני עצמה.
היא באמת גרוע.
וגם מבארים את זה, ומסבירים ההקשרים.
מדוע מדעית, כן?
חצי מדעית, כן. בסדר גמור. אז יש לנו את הסיפור, את הספר על הרצל, ויש ספר שעומד לצאת בחודשים הקרובים של דוקטור סגי ברמק, על יסודות החברה החופשית.
לזה אני מצפה.
כן. ואני מקווה שבעוד כמה חודשים אתה גם תראה את הספר שלי שנמצא בעריכה עכשיו על יסודות הפילוסופים של מדינת משה. קיצור, יש למה לצפות.
תודה רבה, דוקטור רונן שובל.
בבקשה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.